ספרים רבותיי, ספרים היום השישה בנובמבר. בעוד שלושה ימים, יותר נכון שלושה לילות, ימלאו 83 שנה לליל הבדולח. בלילה שבין התשעה לעשרה בנובמבר ב-1938 נערך פוגרום בכל רחבי הרייך השלישי. בתי כנסת, בתי קברות יהודיים, חנויות בבעלות יהודים, 29 בתי קולבו. 400 יהודים נרצחו בו בלילה ועוד מאות בימים ובלילות שלאחר מכן. גבלס כתב ביומנו, שמשות מתנפצות, בראבו, בראבו, בראבו. עכשיו מופיע בהוצאת מגנס הספר שכתב פרופסור גיא מירון, משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה וראש המרכז לחקר יהודי גרמניה ביד ושם. הספר נקרא להיות יהודי בגרמניה הנאצית, כותרת המשנה שלו היא מרחב וזמן. העולם התרחב עבור כל אחד מאיתנו, מה שקרוב הפך רחוק, אנו חיים בזמנים מועצים ומשתנים, כל שנה היא כמו פרק בהיסטוריה. כך נכתב בברכה של הנציגות הארצית של היהודים בגרמניה, ערב ראש השנה, שנת 1937. ההדרה האנטי-יהודית של המשטר הנאצי הלכה והסלימה, הרבה יהודים איבדו את המעמד החברתי והכלכלי, נאלצו לנוע בתוך גרמניה, אחרים יגרו ממנה, במהרה הם חוו נישול מהבתים שלהם, גיוס לעבודות כפייה, גירוש אל מותם במזרח. פרופסור גיא מירון בוחן את המציאות ההולכת ומדרדרת הזאת דרך שני מושגים מרכזיים, מרחב וזמן. המאפיינים הכי בסיסיים אולי של להיות האדם בעולם. בזמני שגרה מושגים כמעט שקופים, ניטרליים, מובנים מעליהם, ובזמני משבר, במצבי משבר, מונחים מטלטלים, מטלטלים, מהווים זכוכית מגדלת לבחון דרכה את היום-יום. שלום פרופסור גיא מירון.
שלום וברכה.
הספר שלך כולל למעשה שני חלקים. הראשון, מרחב, והשני, זמן. אז בוא נתחיל במרחב. המרחב הציבורי, מקום העבודה, השדרות הציבוריות, המרחב הפרטי, הבית, הבית שצריך לעזוב, המרחבים היהודיים, בתי הכנסת, בתי הקברות, בתי החולים, ואתה גם מתייחס אל מרחבים אחרים יותר משוחררים, כמו יציאה לחופשות, או אפילו ללכת לקולנוע כדרך להגמיש את המרחב. שתף אותנו בתובנות שאלה המחקר שלך לגבי מרחב.
כן, האמת היא שהמחקר הזה התחיל אחרי ששנים רבות אני עסוק בהיבטים שונים של יהודי גרמניה, ונתקלתי בשיח המרתק על מרחב וזמן בהקשרים אחרים, בשיח מחקרי אחר, בעיקר במדעי החברה. וחשבתי איך החומרים שלי יכולים ליישם אותו, חזרתי למקורות, ליומנים בעיקר, לזיכרונות, לכיתה יומנים, לכיתה עיתונות, מקורות מאוד מאוד עשירים מהתקופה, וניסיתי להתחקות אחרי ההתמודדות של היהודים עם ההיבטים האלה, לא על השאלות הפוליטיות, לא על השקפת העולם היהודית שלהם, אלא איך הם בעצם חווים את העולם. אני אתן דוגמה או שתיים. דיברנו על מרחב ציבורי. אז אחד המרחבים הציבוריים שכולנו חווים אותו זה הכביש, זה הדרך, זאת חוויית הנהיגה. כן? מעולם לא חשבתי לפני שעסקתי בספר הזה על מה זה להיות נהג יהודי בגרמניה הנאצית, וכשקראתי את יומנם של ויקטור קלמפרר, שכבר כתבו עליהם הרבה מאוד, פתאום ראיתי שהחל מאמצע שנות ה-30, הגיבור המרכזי ביומן שלו, פרט לסביבה האנושית הקרובה שלו, רעייתו, והמחקר הספרותי שהוא עוסק, זה בעצם האוטו שלו, האיש, באופן חסר כל היגיון תועלתני, אחרי שמפטרים אותו מעבודתו, הוא מובטל ומצוקה כלכלית, קונה אוטו, ובמשך 3 שנים, אחד הדברים הכי משמעותיים שהוא עושה בחיים שלו, זה פשוט נוהג, מגיע לכל מיני קומות ומתעד את זה. וככל שקראתי את זה, הבנתי שזאת הדרך שלו להתמודד עם ההדרה המרחבית. כן, הוציאו אותו, גרשו אותו, הדירו אותו מהחברה, פחות לא יכול להסתובב ברחוב, הוא משתמש באפשרות לקחת את הרכב שלו ולחוות מחדש את המרחב כדרך בעצם להיות. ותוך כדי שזה קורה הוא גם אומר לעצמו, הרי זה בעצם לא יכול להיות, אני יהודי נוסע ברכב בגרמניה הנאצית באוטוסטרדות שהיטלר והמשטר שלו בונים, זה בסוף ייגמר, זה באמת נגמר בשלב מסוים, כי אחרי פוגרום ליל הבדולח שתיארת אותו בפתיח נשללים ראשונות הנהיגה מהיהודים, והאוטו הזה ממשיך להסיק אותו שנים קדימה, הוא מפנטז ומדמיין וחולם עליו, כי זה חלק בעצם ממה שנשלל ממנו, איזה פן של האנושיות שלו, כן? אני אקח דוגמה אחרת שנוגעת למרחב, דיברת על המרחב הביתי, המרחב האינטימי, ופה זה איכשהו קצת מתחבר לחוויות שכולנו חווינו בצורה כזאת או אחרת, בתקופת הקורונה, בשיא תקופת הקורונה, שהיינו מסוגרים בבתים, בנסיבות אחרות לחלוטין, היהודים הגרמנים נאלצו להיות יותר ויותר מסוגרים בבתים שלהם, ובשונה מאיתנו, הם גם היו צריכים לצמצם יותר ויותר את המרחב הביתי שלהם, ולפעמים גם להכניס להם אנשים זרים, והדבר הזה מתואר באופן מאוד עמוק ביומנים שלהם, במכתבים שלהם, בשיח התקשורתי שלהם. ניתן דוגמה, גרטרוד קולמר, משוררת יהודיה גרמניה שמאוד התפרסמה בשנים האחרונות, ככה התגלתה בגרמניה, גם אחד הרומנים שלה, הרומנים שלה תורגם לעברית, וחלק קטן משיריה. היא חיה עם אביה בדירת 5 חדרים במערב ברלין, ומ-1939 עד שהיא מגורשת למזרח אל מותה בסוף 42, תחילת 43, מה שקורה שם בעצם שיותר ויותר אנשים זרים נכנסים לחיות בתוך הבית שלהם כחלק מהמדיניות של המשטר לייצר, להפוך את הבית לבית יהודים, ליודנהאוז. ואנחנו רואים במכתבים שהיא כותבת לאחותה שנמצאת מחוץ לגרמניה, איך בעצם חוויית הבית האינטימית ביותר שלה נשללת ממנה יותר ויותר, איך היא מרגישה הזרה וניקור במקום שאמור להיות המקום הכי, הכי מוגן שלה. עד כדי כך, וזה אחד השיאים של, של המקורות שמצאתי בנושא של בית, שהיא מתארת באיזשהו שלב, אני כבר לא קוראת למקום הזה בית. בכל בוקר שאני מגיעה למפעל התחמושת שבו אני צריכה לעבוד עבודת כפייה, אני אומרת, הגעתי הביתה. כי באופן יחסי המקום הזה הוא הבית שלי, לעומת המקום שאני ישנה בו, שהוא בעצם, אני כבר לא רוצה להיות בו. כן, זו כמובן רק דוגמה, אנחנו רואים שלל של, של מקרים, של התייחסויות, של פרשניות ושל טקטיקות התמודדות של היהודים במצוקה הזאת עם, עם ההדרה שלהם מהמרחב הציבורי ומההסתגרות שלהם בתוככי רשות הפרט.
אז בוא נלך פרופסור גיא מירון אל החלק השני של הספר שעוסק בזמן. גם פה יש לך 3 תתי פרקים, אחד שמדבר על מעגל הזמן, שזה תקסים, חגים, ימי אבל, מעגליות של לוח השנה, פרק נוסף שנקרא במקצב הזמן, ההמתנה, הציפייה, הזרימה, אתה קורא לזה הנציפיקציה של הזמן, ותת הפרק השלישי מדבר על הפנייה אל העבר. למשל, אתה מצטט את הרב צזה זליגמן מפרנקפורט, שאומר ב-1933, אנחנו צריכים לשוב ולהיות מודעים לכך שלא נכנסנו לתרבות אירופה כקבצנים, והוא כמובן לא התכוון לרכוש או לחסף, אלא למורשת, להיסטוריה היהודית. אולי נתרכז דווקא, פרופסור מירון, במקצב של הזמן, בתחושה שכוכב הלכת הזה, זה שוב ציטוט מתוך הספר, מסתובב פתאום הרבה הרבה יותר מהר, ובחוסר ודאות הרבה יותר גדולה.
כן, שוב, אני חושב שכל ההיבטים האלה שנידונים כאן, כמו גם בחלק הראשון של הספר, עוסקים בעניינים אוניברסליים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל רגילים לדבר על השואה בתור איזו תקופה היסטורית או התקופה הנאצית, כתקופה היסטורית שבה היו כללי משחק אחרים וסיטואציה אנושית אחרת, וכאן אנחנו נכנסים בעצם לעולם של חוויות ולהתמודדות שכולנו מכירים בצורה כזאת או אחרת, אלא שבמצב קיצון כל כך מובהק, כמו שיודעים בגרמניה חיו בו, הם חוו אותו בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. וגם זה מחזיר אותי בצורה אחרת לחוויות שאנחנו חווינו בקורונה, כי כאשר היינו סגורים בבית והשגרה שלנו התפרקה לתקופה מסוימת, אז אני חושב שרבים איתנו קמנו הבוקר ולא זכרנו עם יום ראשון או יום חמישי או בכלל שבת בבוקר, ולא ידענו כמה זמן זה ייקח, חיינו באיזשהו אופק זמן מאוד מאוד לא ברור. השגרה שלנו, תחושת השליטה שלנו בזמן זה ביום יום התערערה. מה שקרה לאותם יהודים גרמנים בנסיבות שהספר עוסק בהם בצורה הרבה יותר קיצונית כמובן, והם הרבה לתאר את זה. עכשיו, לקח לי הרבה זמן וגם הרבה שיחות עם קולגות שבאים מכל מיני תחומי דעת בשביל לפתח את ההבנה בעצם ששתי תופעות שהן לכאורה הפוכות אחת מהשנייה. אחת זה זמן שזוחל לאט ולא מתקדם ותקוע, ותחושה בעצם שאנחנו לא חיים כי אנחנו באיזשהו לימבו כזה שלא זז לשום מקום ושום דבר לא משתנה ולא ברור מתי העסק הזה ייגמר. ומהצד השני, לפעמים תחושה שהזמן דוהר במהירות ואנחנו מאבדים עליו שליטה ואז שינויים מאיימים עלינו ובעצם אמורים לפרק את החיים שלנו. שתי הדברים האלה בעצם פנים שונות של תחושה של אובדן שליטה. כן? הדוגמה שאת הבאת היא דוגמה מתוך עיתון של קהילת לייפציג בשנת 1937, שבו הכותבת שהיא מדריכת נוער מדברת על חברות, על יחסים בין בני אדם, והיא דנה בשאלה איך זרימת הזמן בת התקופה שלנו, והיא מדברת על החוויה של האצת הזמן, איך זרימת הזמן של התקופה שלנו, שהיא כל כך מהירה, משפיעה על יחסים בין בני אדם. והיא מתארת את איך במציאות נורמלית, כל אחד מאיתנו גם ביחסים רומנטיים וגם ביחסים חברים, אנחנו פוגשים אדם חדש, לא משנה מדובר בטינג'רס או באנשים מבוגרים יותר, הוא מותחן בינינו, מעניין אותנו, מאתגר אותנו. במצב נורמלי אנחנו נותנים זמן למערכת היחסים הזאת להתהוות, אנחנו מקדינים שלום, אנחנו מחכים להזדמנות, לפעמים זה לוקח זמן, עד שהדבר הזה מבשיל. במציאות שהם חיו בה, אם אתה לא מנצל הזדמנות עכשיו וכאן, זה פשוט לא יקרה, כי בעוד שבועיים האדם הזה ייעלם, יהיה במקום אחר, יאגר, המציאות תסחוף אותו למקום אחר, והדבר הזה יוצר לדבריה איזו תחושת אינטנסיביות הרבה יותר גדולה של הזמן ושל החיים. היא מנסה לתאר את זה כמשהו חיובי, אבל כותב אחר מאותה תקופה מתאר את זה דווקא בצורה שלילית מאוד, כן, ואפשר לפרש את זה כמובן בדרכים שונות.
ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור מירון, במאה ההסתכלות הזאת על יהודי גרמניה בתקופה הנאצית, דרך המשקפיים של זמן ומרחב, רלוונטית לכל זמן, לכל אדם?
קודם כל, אני חושב שאנחנו פוגשים אותם בעוד צורה כבני אדם בדיוק כמונו, וזה מאפשר לנו להתקרב יותר לעולם שלהם ויותר להתחבר לחוויות שהם חוו. אני חושב שזה חלק ממה שהתפקיד של כתיבת היסטוריה, שהיא מעניינת ולא בנאלית וחוזר על עצמה, צריכה לעשות. ואני אוסיף לזה, אני חושב שדרך ההתבוננות באנשים הללו, שהיה להם את היכולת הכל כך מעניינת שהם הביאו מעולם הבורגני שלהם, לתעד את החוויות שלהם בפרטי פרטים, אני חושב שאנחנו יכולים להתחבר לחוויות גם הרבה פחות קשות והרבה פחות דורסניות שאנחנו חווים, לתת להם איזשהו פשר, לנסות לראות מה הופך את החוויה של הבית שלנו ומה מרכיב אותה, מה גורם לנו לחוות את הזמן כמו שאנחנו חווים, איך אנחנו מתמודדים עם בניית הזהות שלנו דרך חוויות העבר. כל הדברים האלה הם חלק מהבני הבניין היסודיות ביותר של כל קיום אנושי, גם בתנאי קיצון וגם בתנאים פחות קיצוניים, ובמובן הזה החומרים שעסקתי בהם בספר הם סוג של מעבדה אנושית, שאני חושב שהיא מאוד מעניינת.
אני חייבת להסכים איתך, הספר באמת, באמת מרתק. תודה רבה, פרופסור גיא מירון. הספר הזה הופיע בהוצאת מגנס, יחד עם הוצאת יד ושם, ושמו להיות יהודי בגרמניה הנאצית, מרחב וזמן. תודה רבה, פרופסור גיא מירון.
תודה רבה.